טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו נמצאים בלימוד במוצאי שבת קודש, פרשת ויצא, תשפ"ד, שכמובן הכותרת זה אזכרה למורנו ורבנו הרב מרדכי בן הרבנית רבקה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אבל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת לעם ישראל, בספק תקופה שהחיסרון של דמויות כמו הרב מרדכי זצ"ל לא ספק מורגשת יותר מהרגיל. אני רוצה ברשותכם בשיעור הזה פחות לדבר על הדמות, אלא יותר לדבר על איזה עיקרון רוחני שנכון לימים הללו. קראתי לזה חודש כסלב, מהות הרוחנית של חודש כסלב, אבל מתוכה אני חושב שאני מקווה שנוכל לקבל מעט נחמה גם על החיסרון של הענק הזה, הדמות המופלאה הזו שחיה בינינו, ומתוך כך נחמה ותקווה ואמונה על הקושי הגדול והכאב הגדול שעם ישראל כולו מצוי במלחמה הנוראה שאנחנו נמצאים בה. בדרך כלל שמדובר על, נקרא לזה, לוח השנה היהודי, אז הדופק הפועם, נקרא לזה סדר הלימוד שלנו, זה סדר לימוד שבועי על פי פרשיות השבוע. בדרך כלל העולם הרוחני שלנו הולך ומתכוונן למה שהיה בפרשת השבוע. זה כמובן מעגל אחד. אבל ישנו מעגל פחות ידוע, אבל גם לו יש איזה ציר לימודי רוחני, שזה המעגל של חודשי השנה. גם פה, בדרך כלל שנדברים על חודשי השנה, אז מתייחסים למועדים שנופלים בכל חודש, אבל יש גם ערך לחודש עצמו. חודש זה מלשון המילה התחדשות. כל חודש, כך על פי חכמי ישראל, יש לו את החידוש הרוחני שלו. הרעיון שעומד מאחורי זה, שחודשי השנה זה לא רק איזה מעגל סתמי של 30 יום שהלבנה, שהירח סובב סביב כדור הארץ, אלא הירח הוא ביטוי לבריאה. זאת אומרת, ישנם שני כוכבים שמלווים אותנו בהיסטוריה האנושית, השמש והירח, החמה והלבנה. השמש הוא נמשל, הוא ביטוי לבורא, לאותו מקור אור שמעניק חום וחיים לעולם. הירח הלבנה זה כוכב שאין לו אור מצד עצמו, אלא הוא סופג את אור השמש, ולכן הוא ביטוי לבריאה, או לעם ישראל, נמשלה כנסת ישראל הלבנה. והרעיון שהלבנה, הירח, הוא סובב סביב כדור הארץ, ותחילת החודש היא תמיד אפלה. אנחנו מסתכלים ב תחילת החודש על הירח, ואנחנו כמעט ולא רואים אותו. רואים איזה ניצוץ קטן, איזה פס קטן שלו. אבל ככל שהימים הולכים ומתמלים, הולכים ומתקדמים, אנחנו גם רואים את האור של הלבנה הולך ומתמלא, שזה ביטוי שככל שהאדם הולך ומתבגר, האומה הולכת ומתקדמת, הנה, הדברים נראים מצליחים, הנה אנחנו מגיעים להישגים מדיניים, צבאיים, ביטחוניים, כלכליים, ואז מגיעים לאמצע החודש, פחות או יותר הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, שהירח נראה מלא. בזוהר הקדוש קוראים ליום הזה קיימה סיהרה באשלמותה. הסהר נמצא בשלמותו, זה תחושה שנותנת סוג של שכיחות דעת. השגנו, הגענו, באנו אל המנוחה והנחלה. אבל אז אור הלבנה מתחיל לדעוך, האור הולך ומתמעץ, והנה מתברר לאדם שכל ההישגים וכל התחושות של הניצחון והכיבוש הם הולכות וזולגות בין האצבעות. וככה הדברים הולכים ומגיעים עד לסוף החודש, ששם אור הלבנה נעלם, ואנחנו חשים תחושה של ייאוש. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ואז בנקודה הזו הלבנה שוב מתחדשת. זו התקווה. לכן אנחנו יוצאים ומברכים את ברכת החודש. מי שלא הספיק מוצאי שבת שעבר, אז אמר את זה הלילה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבא, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, וללבנה אמר שתתחדש. למה? שיעטרת תפארת לעמוסי בטן. עטרת תפארת זה כתר תפארה לעמוסי בטן. מה המשמעות של המילים הללו? מסבירים חז"ל, אלו ישראל שעמוסים בצרות בצאתם מבטן אמם. בזמן שהתינוק נמצא בבטן אמו, אומרים חז"ל, נר דלוק על ראשו, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. זה שוב הפוטנציאל שקיים לפני שהגענו לאוויר העולם. המושלמות, התחושה שהכל מסתדר. אבל אז שהתינוק יוצא מבטן אמו, מלאך סותרו על פי ומשקחו את כל התורה כולה. מתברר שהחיים זה לא מה שהבטיחו לנו. שישנם קשיים וישנם נפילות. ואנחנו בכל ראש חודש ובכל חודש אנחנו נזכרים. ברוך אתה השם מחדש חודשים. דוד מלך ישראל חי וקיים. המשמעות של המילים הללו זה לא פסוק. זה לקוח מזה שבזמן שהרומאים שלטו פה בארץ ישראל, הם מסרו על קידוש החודש. גם היוונים עלו על הנקודה הזו, שיש משהו בקידוש החודש שהוא מאוד קריטי לקיום היהודי. אז מה שעשו היהודים, הם מצאו מילת קוד כדי לבשר שהחודש התקדש. הם לא יכלו להגיד את זה בצורה מפורשת, הם היו לוחשים אחד לשני, דוד מלך ישראל חי וקיים. אין ייאוש. תמיד התקווה מנצחת. אז כאמור, לכל חודש יש את החידוש שלו, את התקווה שלו. חודש כסלב, שאנחנו נמצאים בעיצומו, המידה המיוחדת לו, ככה מופיע בספר יצירה. ספר יצירה זה ספר קבלי שמיוחס לאברהם אבינו. מביא שם רשימה של 12 חודשים וכל חודש את המהות הרוחנית שלו. אז בוא נתחיל בחודש שעבר, זה הולך כאן בעסקת חבילה. החודש חשוון הוא חודש על פי ספר היצירה שמיוחד למידת הגבורה. למה? כי בחשוון מתחילים לרדת גשמים, מבקשים את הגשמים, תן טל ומטר לברכה, וגשמים, ככה מתבטאים חז"ל, הם יורדים בגבורה. תכף נבין. חודש כסלב, על פי ספר יצירה, הוא מיוחד למידת הביטחון. ביטחון בקדוש ברוך. למה דווקא חודש כסלב? אז ראשית זה רמוז בשם שלו. השמות של החודשים הם שמות בבליים שהביאו עולי בבל. אבל כמו כל דבר שנכנס לפלייליסט של השפה היהודית, הוא מקבל מעמד של קדושה. אז כסלב, השורש של המילה כסלב זה כסל, חף סמך למד. אנחנו רגילים כסל שזה טיפשות, אבל בתנך כסל מופיע גם בהקשר של ביטחון. בספר משלי, השם יהיה בכסלך, קדוש ברוך הוא יעניק לך את הביטחון. והכסיל אומר, ככה כותב שלמה המלך, אם שמתי זהב כסלי, שהכסיל חושב שהזהב, הרכוש הוא זה שיביא לו את הביטחון. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שמביא את הביטחון. למה החודשים הללו חשבן וכסלו הם גבורה וביטחון מעבר למשחקי המילים? הרעיון הוא שזה החודשים שפותחים את החורף. הימים הנוראים היו בימי השמש, בקיץ, שהחמה נמצאת, שהאור שולט בעולם. אם תשימו לב, כל המועדים של עם ישראל מרוכזים בחודשי הקיץ, מניסן עד תשרי, חודשים מדאורייתא. כן, תכף נראה מה חז"ל חמלו עלינו וקבעו גם מועדים בחורף, בחנוכה ופורים, זה מדרבנן. מדאורייתא המועדים מכונסים בחודשי הקיץ. ואז מגיע החורף. חורף זו אפלה. גם בהקשר הפשוט, זו החזרה לשגרה. אחרי ההתרוממות הגדולה של האור של הימים הנוראים, הנה אנחנו מגיעים אל חיי היומיום האפרוריים והשוחקים. זה נכון בכל שנה. יש שנים, כמו השנה הזו, שזה ניכר בצורה יותר בולטת. ספר יצירה הוא גם מתאים לכל חודש אות מאלף בית. זאת אומרת שיש 12 אותיות מאלף בית, שכל אות, שגם יש לה משמעות רוחנית, היא מוצמדת לכל חודש. חודש חשבן, אומר ספר יצירה, זה האות שמבטאת אותו, זה האות נון. למה נון? על שם הפסוק, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. חודש של נפילה. אנחנו מקבלים את החורף לפנים. זה מה שאנחנו מתפללים. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. סוף חג סוכות, יש נפילה. נפילה שהולכת ונמשכת לחודש חשבן שצריך הרבה הרבה גבורה כדי לבלום את הנפילה הזו. ואז מגיע חודש כסלו. חודש כסלו, הלילות מתארכים. חשיכה גוברת בעולם. ואת צריך אות אחרת. אומר ספר יצירה, האות של חודש חשבן זה האות נון. האות של חודש כסלו זה האות סמך. דוד המלך, כזכור במזמור אשרי יושב ביתך, הוא לא כלל את האות נון, כי האות נון היא מבטאת נפילה. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אבל אומרים חז"ל, אף על פיכם, סמכן דוד ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. יש משהו בחודש כסלו שצריך סמיכה, שצריך להרים את הנפילה שנפלנו לתורה. יש כל מיני נפילות שאדם נופל בחייו. יש כל מיני נפילות שעם ישראל נופל בהיסטוריה שלו. יש נפילות קטנות ויש נפילות גדולות שצריך הרבה הרבה ביטחון להחזיק בתוך החשיכה הזו. נפילה בכל המובנים. נפילה של טובי בנינו. ובתוך הנפילה הזו צריך את הדמויות שיסמכו אותם, שיחזיקו אותם ברגעים הללו. על חודש כסלו אומר המדרש שהאדם הראשון ראה שהלילות מתארכים והימים מתקצרים. ואז הוא דאג ואמר, שמה חושך העולם בעדי, מפני שחטאתי, וחוזר העולם לתוהו ובוהו. ואז אומר המדרש, שהגיע לסוף חודש כסלו והתחיל חודש טבת, ראה שהימים מתארכים, האור חוזר לעולם, קבע והתקין חג שמונה ימים. זה המקור הקדום לחג החנוכה. מדליקים אור בתוך החושך. נופלים וקמים. ונופלים וקמים זה תהליך שכולנו עוברים אותו. בלילה, בחשיכה, אומרים חז"ל, לילה זה זמן סכנה, זמן שהמזיקים מתרבים, לא רואים. ושלא רואים, הפחדים מתגברים. בלילה ישנים. שינה, אומרים חז"ל, אחד מ-60 ממוות. 60 בגימטריה זה עוד סמך. אנחנו מתים קצת. תחושה שהעולם חושך בעדינו. והפחדים, הדמיונות, הולכים ומתגברים לפני השינה. על הפסוק וחושך על פני תאום, דורשים חז"ל, זוהי יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. לא סתם המאבק עם היוונים נקבע בימים הללו. חוסר הראות הרוחנית, החומריות שמתגברת, היא מחשיכה את העיניים והיא גורמת לפחדים. שילד קטן מפחד לישון בלילה בחושך, יש לנו שתי דרכים לגרום לו לביטחון. דרך אחת זה להדליק לו אור קטן, איזושהי מנורת שקע. מה קורה שהאור מופיע בחדר? מעט אור דוחה הרבה מן החושך. שיש חשיכה, הדמיונות של האפלה הולכים ומתגברים. לילה זה לא זמן טוב לחשיבה. באמצע הלילה שאדם מתעורר ומתחיל לחשוב על החיים שלו, על התוכניות שלו, זה תמיד המחשבות הן קיצוניות ולא מאוזנות. צריך לחכות לבוקר. כשמדליקים אור בחושך, אנחנו בעצם מכניסים את השכל לתמונה. שים לב ילד, בחושך, בדמיונות שלך, אתה פחדת, כי בחושך אתה ראית מפלצות. אבל עכשיו האור דולק, ותראה, אין פה מפלצת בחדר. זה כיסא שיש עליו מעיל. אור הדעת, זה הרעיון של תורה. חוכמת אדם תאיר פניו. היכולת לנתח את המציאות כפי שהיא, ולא לתת לדמיונות ולפחדים להשתלט. זה היה הרעיון של הרב מרדכי. עיקר הגדלות של הרב מרדכי, חוץ מהאישיות הצדיקה שלו, זה היה הלמדנות התורנית. ניתוח הסוגיות. ניתוח סוגיות זה לא אינטלקט, זה משהו אחר. זה היכולת להכניס אור בתוך החושך. לסלק פחדים. לסלק דמיונות. זה דרך אחת לגרום לילד לא לפחד לישון בחושך. דרך שנייה זה שאבא ואמא יושבים לידו, מחזיקים לו את היד וקוראים איתו קריאת שמע על המיטה. מה שהילד או הילדה מרגישים, לא מבינים, שיש מישהו, שיש משהו, שמחזיק להם את היד ואומר להם, אתם אף פעם לא לבד. זה השיעור החשוב ביותר בביטחון שילדים מקבלים. הם אומרים את המילים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הם לא מבינים מה המשמעות של המילים עליהם. אבל הם מקבלים את השדר שיש אלוקים. העולם הזה הוא לא הפקר. יש ביטוי של המהר"ל מפראג. רב מרדכי, זכיתי ללמוד אצלו. את נתיב התורה למהר"ל מפראג. זה מתחיל, הספר הזה, הפרק הזה מתחיל במילים, יש סדר לעולם. למרות שבחושך, למרות שבאפלה, למרות שבשינה, למרות שבמיטה, זה נראה שהעולם מתפרק, לא נכון. יש אור, יש אמת, יש אלוקים, ואנחנו אף פעם לא לבד. זה השינה. בזמן השינה, שכאמור, יש לנו את התחושות הכאוטיות האלה, יש אבל משהו אחר שמציל אותנו. בזמן השינה מופיע חלום. חלום, אומרים חז"ל, הוא אחד משישים מנבואה. אחד מסמך מנבואה. דווקא בזמן האפלה, שההכרה לא פועלת, אז יש אפשרות להידרדר למחוזות הייאוש וההתפרקות. אבל יש גם אפשרות אחרת. להתכנס פנימה. חלום זה תופעה מסתורית. זה היכולת של אדם בזמן השינה, בזמן החשיכה, לחלום על עולם טוב יותר ממה שקיים כאן ועכשיו. לא במקרה פרשיות השבוע של החלומות, הן נופלות בתקופה הזו, בחודש כסלב. שבת קראנו את החלום של יעקב. שמעתי את הרב מאיר שהזכיר, ויצא יעקב, מלמד שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם. שכאשר צדיק יוצא מהעיר, יציאה זה לא רק במשמעות הטכנית. כאשר אנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו, כאשר אנחנו מתעוררים מקונספציות ששוו את הדמיון, זה עושה רושם. זה יוצר טלטלה. ואז מה מחזיק את האדם בזמן הטלטלה הזו, בזמן היציאה הזו מאזור הנוחות? החלום. והחלום יעקב חלום. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. יש סולם שמוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. חלום מלשון להלחים. להלחים זה לחבר. חלום זה מאפשר לאדם לחבר את המציאות של ההווה עם העתיד. אדם חייב לחלום. בלי חלום, בלי חזון, באין חזון ייפרה עם. זו תופעה מדהימה, חלום. מחקרים מראים שהחלום הוא למעשה נותן לנו את האפקט של השינה. אם אדם מאירים אותו באמצע החלום, יש אפשרות. מדביקים אלקטרודות, מעבדת שינה, מזהים שיש פעילות מוחית, מאירים אדם באמצע החלום, זה יוצא שהוא לא ישן. שינה זה לא רק משהו שנותן מנוחה פיזית לגוף. זה משהו שקשור לפעילות אינטואיטיבית עמוקה, פנימית. אדם שלא חולם, הוא לא ישן. ושהוא לא ישן, הוא מת. כשאנחנו נמצאים בחוסר שינה, אנחנו קוראים לזה שינה תרופה. כמו ספינה תרופה בלב ים. זה לא רק שיש לנו עייפות פיזית. אנחנו תרופים ומבולבלים. ככל שהאדם הוא יותר גדול, השינה שלו יותר עם חלומות, יותר שינה רוחנית. הערת סוגריים, לכן הוא גם צריך פחות שעות שינה. לגאון מבין, למסופר, שהיה ישן שעתיים מתוך 24. כל 6 שעות היה מניח את הראש חצי שעה, מה שנקרא טעינה מהירה. הרב מרדכי, אני לא ספרתי כמה שעות הוא ישן, אבל להערכתי משהו כזה גם. אני זכיתי לדבר איתו ב-2 בלילה, ב-4 לפנות בוקר, ב-10 בערב, אין לי מושג מתי הוא ישן בדיוק. מכירים כולם כבר את הסיפורים, מה שהתברר לנו אחרי המוות של הדמות המופלאה הזו, שהרבה פעמים הוא היה, והלילה נמצא עם הבן שלו שם, בבית חולים, כל הלילה ער, ולמחרת מגיע לישיבה ונותן שיעור כרגיל. יש דמויות כאלה שהן חולמות בעקיץ. החלום הזה לא פשוט לממש חלומות במציאות. יעקב אבינו, שהוא רוצה לממש את החלומות, שהוא רוצה לראות שהסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, הוא מגיע לחרן והוא פוגש את רחל. רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויעקב, ויאהב יעקב את רחל. מסביר הזוהר הקדוש, רחל זה ביטוי אלמא דאיתגליה, עולם הגילוי. משהו שהכל מסתדר. אדם חולם חלום, אומר הנה, ככה אפשר להגשים אותו. ואז יש המון כוחות. יעקב אבינו גולל את האבן מעל פי הבאר. שאדם נמצא עכשיו בתחושה שהכל מצליח, יש לו כוחות. ואז הוא עובד 7 שנים ברחל, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ואז הוא מתחתן עם רחל בלילה. והנה בבוקר, הנה היא לאה. לאה, מסבירים חז"ל, מלשון לאות, עייפות. רחל זה אלמא להתגליה. העולם שבו הכל גלוי, יפה תואר ויפה מראה. החלומות שמתממשים בצורה מהירה. לאה, אומר הזוהר הקדוש, זה אלמא דאיתקסיה. עולם הכיסוי. עיני לאה רכות. היא בוכה לאה. כי במקור מיועדת לעשיו, אומרים חזק. לאה חשה שהמסלול שלה ושל בית יעקב יהיה בהרבה יותר מפותל וארוך ומלא נפילות מאשר זה נראה במבט ראשון. עיני לאה רכות, דורשים חז"ל, ארוכות. רחל ממנה יוצא משיח בן יוסף. אותו שלב בגאולה של עם ישראל הגלוי, שבונים את התשתית הלאומית, הביטחונית, וזה נראה שהכל בסדר. רחל, לאה, היא תוליד את משיח בן דוד. משהו שיקשים את החלומות, אבל בצורה בהרבה יותר מורכבת. לכן היא זקוקה להמון המון ילדים שיחזקו אותה בשנים הארוכות הללו. ראו בן. יש פה בן שנולד, שמע השם, הפעם ילווה אליי אישי, הפעם מודה את השם. רחל בסוף גם מולידה בן, יוסף, אסף השם את חרפתי. כי בתוך החלום הגדול הזה שאלך והתממש לאורך אלפי שנים, גם בטווח הקצר, חייבים להסיר חרפה מעיר. אי אפשר להשאיר את המציאות עכשיו לא מתוקנת. אז רחל עושה את מה שהיא צריכה לעשות, ולאה עושה את מה שהיא צריכה לעשות. ובסופו של דבר, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. החלום בסוף מתממש מכל הכיוונים. אבל הנפילות בדרך הן נפילות קשות. ואז בנפילה הזו שמגיעה בחודש כסלב, בזמן שרוצים לממש את החלומות ומסתלקים דמויות, מלאכי אלוהים שעולים לשמיים, יש גם מלאכי אלוהים שיורדים, נשמות חדשות שיורדות. ואז צריך כוח לסמוך את הנפילה. לאט לאט להבין איך מתוך החושך מגיעה הישועה. ככה כותב הזוהר. לית נהורה אלא דנפיק מגו חשוך. אין אור אלא שיוצא מתוך החושך. זה הרעיון של מידת הביטחון. לפתוח בקדוש ברוך הוא בזמן שהאור שולט בעולם, זה חוכמה מאוד קטנה. לראות איך אנחנו שמים בהשם כסלנו, גם ברגעים של חשיכה ונפילה, של לאות ועייפות, של מוות. זה הרעיון של החודש הזה. עכשיו, לאט לאט הולך ומתברר, ומן הסתם דברים שעוד התבררו לדעות, שהנפילה הגדולה שעם ישראל נפל בחשיכה הזו שנפלה עלינו, עכשיו הולך ומתברר שבדיעבד זה היה אחד הניסים הגדולים שקרו לעם ישראל. שהאסון הזה התרחש עכשיו, ועם כל הכאב, זה עיר את עם ישראל מהשינה שלו. כי אם חלילה האסון הזה היה מתרחש עוד מספר שנים, שהתהליכים חלילה בעם ישראל היו עוד יותר בתהליכים של ישנוניות, ובמקביל כוחות החושך היו הולכים ומתאמים ובונים את עצמם עוד יותר ממה שהם עשו. אם זה לא היה רק מגיע מהדרום, אלא גם מגיע מהצפון, הוא ניצן, כי מצפון תיפתח הרע, האסון היה בלתי נתפס. כאמור, זה דברים שעוד ילמדו לדורות. איך גם ברגעים הקשים ביותר, בשעתנו החשוכה ביותר, אנחנו הולכים ומבררים איך אפשר לצמוח. זה לא חדש בהיסטוריה של עם ישראל שהחודש הזה כסלב הוא חודש של ביטחון, חודש של קימה אחרי הנפילה. חג החנוכה, המלחמה של המכבים ביוונים, אנחנו רגילים לחשוב, מכיוון שחוגים את חנוכה 8 ימים, כי המנורה דלקה 8 ימים, אז שגם המלחמות עצמם היו 8 ימים, זאת אומרת היה איזה ניצחון מהיר וקל, כמו במלחמת ששת הימים. מבחינה היסטורית, מלחמות המכבים ביוונים נמשכו 27 שנים. משנת, אם אינני טועה, 167 לפני הספירה, עד, מה זה, 20, שנת בערך 140 לפני הספירה. 27 שנים שבהם התמלה ארץ ישראל בדם. מתתיהו החשמונאי וחמשת בניו הרימו את נס המרד. בסופו של המרד נותר רק האחרון לבית חשמונאי, שמעון. כולם נהרגו בקרבות. מסופר במגילת אנטיוכוס, אחד התיעודים ההיסטוריים על ימי המכבים, שיצאו בני חשמונה להילחם ביוונים ונהרג יהודה, יהודה המכבי, המנהיג של המרד. ואז כתוב שבאו בני חשמונה הנותרים למתתיהו אביהם. שאל אותם מתתיהו, למה שבתם? אמרו לו, כי נפל ממנו עם רב, עשו בנו טבח. וגם יהודה המכבי נפל, שהוא שקול כנגד כולנו. ואז ברגע הנפילה הזו עונה להם מתתיהו, אני אצא למלחמה עמכם, ואתם נבעלתם על אחיכם. יש דבר כזה ליפול. ויש דבר כזה לקום. אנחנו במדינת ישראל, כמה שקשה להגיד את זה, קצת התפנקנו ב-80 שנה עליו. התרגלנו לזה שכאשר יש פיגוע לא עלינו, כאשר יש מלחמה, מרגילים לסדר גודל של הרוגים בודדים, עשרות, מבחינתנו זה אסון לאומי, ובצדק, ברוך השם, שזה הייתה המציאות. אבל בפרספקטיבה של נצח, פרספקטיבה של עם ישראל, היו מצבים בהיסטוריה שנהרגו אלפי ומיליוני בני אדם. והאומה קמה. זה העמדה הרוחנית שצריכה להיות בימים הללו. סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. כפשוטו, ככה מסביר בהקדמה לזוהר. סומך השם לכל הנופלים, לכל מי שנפל בקרב. הקדוש ברוך הוא סומך את עם ישראל. מדליק להם אור בתוך החושך. זה התפקיד של הרב מרדכי, גם ברמה האישית, כל מי שהכיר או הכיר. סומך בכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. להעניק אמונה וביטחון. לא משנה כמה בן אדם נפל. כאמור, זה משהו שהוא כלל אנושי. מבחינה היסטורית, בימים הללו אני מנצל לימוד להיסטוריה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, הצבא הגרמני היה הצבא המיומן ביותר שהיה בעולם ever. עד היום, אף צבא לא משתווה לכישורים של הצבא הנאצי. הם כבשו חלקים גדולים מאירופה, ובין השאר הם כבשו את צרפת. שלכבוש את צרפת אז, המקבילה כמו היום לכבוש את ארצות הברית. מעצמה הגדולה ביותר שניצחה את גרמניה במלחמת העולם הראשונה. אגב, הצורה שהם ניצחו, זה גם דברים מאוד דומים. הצרפתים בנו על קו הגנה סטטי. קראו לזה קו מג'ינו. שהנחת המוצא הייתה שהגרמנים לא יצליחו לפרוץ אותו. יש ביטוי צבאי, חזקה על קו ההגנה שיפרץ. איך זה? קו המגע שיפרץ. ברגע שצבא בונה על משהו סטטי, לא משנה איזה ביצורים, הוא ייפרץ. במקרה שם, הם פשוט עשו תרגיל. הם עשו עיקוף דרך בלגיה. הייתה קונספציה שהטנקים הגרמנים לא יכולים לעבור דרך הארדנים, היערות שם בלגיה. אז הם פשוט עשו עיקוף. היה לא היה שם ביצורים. תוך 6 שבועות כבשו את צרפת. צבא בריטי, המעצמה השנייה אז באירופה, שלחו את כל צבא היבשה שלהם לעזור לצרפת. 400,000 חיילים. הם הפסידו. ואז שרידי הצבא הבריטי, 350,000 חייל, ברחו לרצועת חוף במערב צרפת. דנקרק, ככה נקרא רצועת החוף הזה. היא גובלת עם תעלת למנש. ושם הם היו חשופים. אם הגרמנים היו מפציצים את החוף, צבא הבריטי היה מושמד, גרמניה הייתה מנצחת, ואנחנו מן הסתם לא היינו פה. קרה נס, הצבא הגרמני התמאמה, עד עכשיו לא ברור בדיוק מה, למה, וביומיים הללו הבריטים עשו מבצע, או איזה מבצע דינמו, שהם שלחו את כל הספינות מבריטניה, גם אזרחים, עם ספינות משוטים, ופינו את הצבא. חזרה לאי הברית. אבל, בסדר, פינו את הצבא. אבל עדיין, גרמניה שולטת באירופה, וגם כל הציוד הצבאי של הבריטים נשאר שם בצרפת. היטלר הודיע שהוא הולך לפלוש עכשיו לבריטניה, היא הבאה בתור. הוא הציע להם הסכם מעניין. אומר שהם יחזיר להם את כל השבועים, ו... ישיר להם את בריטניה, שימשיכו גם לשלוט באימפריה שלהם בעודו, רק שהם יכירו בשלטון של הגרמנים באירופה. רוב הפרלמנט הבריטי לחץ על ראש הממשלה שלהם אז, וינסטון צ'רצ'יל, להיכנה. ועד צ'רצ'יל נתן נאום. לתדוק שורה של נאומים. בשורה של נאומים שנחשבים הנאומים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם המערבי. הם נמצאים ביוטיוב, אפשר לשמוע אותם באנגלית, הזדמנות גם לפתח את כישורי האנגלית בימים הללו. שידר ברדיו, בבי-בי-סי, שעוד היה אז דעת כוחות הטוב שבעולם. ואז הנאום הולך ככה, פחות או יותר. אני מצטט אתכם בתרגום, נראה לי די מדויק. היה אז רוממות רוח, הנה, הצלחנו לפנות את השרידי הצבא. צ'רצ'יל אמר, אמנם הצלחנו לפנות את הצבא, אבל שיהיה לכם ברור, כך הוא אומר לעם הבריטי, לא מנצחים במלחמה על ידי פינויים. נפלנו. ואז הוא אמר משפט, אני יכול להבטיח לכם רק דם, יזע ודמעות. ואז הוא המשיך ואומר, לפנינו שעת מבחן החמורה ביותר שהייתה בתולדותינו. אבל שיהיה ברור, כך הוא אמר שם, גם אם הצבא הנאצי ומשטר הגיסטאפו שלו יכבוש עוד מדינות בעולם, וגם אם נשאר לבדנו, אנחנו לעולם לא ניכנע. לעולם לא ניכנע לשיעבוד ולהשפלה. לעולם לא ניכנע לרוע ולעריצות. אנחנו נילחם ברחובות, נילחם בשדות, נילחם באדמות הנחיתה, נילחם בחופים, נילחם בים, נילחם ביבשה, נילחם בכוח הולך וגובר גם באוויר. אנחנו לעולם לא ניכנע, כי אם ניכנעו, ירד על העולם לילה של אפלה, שאפילו כוכב אחד של אור לא נוצץ בו. ואז הוא סיים את הנאום ואמר, לפני מאות שנים נכתבו מילים שישמשו לנו כסיסמת הקרב לכל אוהבי החירות והצדק בעולם. ואז הוא ציטט מספר המכבים את הנאום של יהודה המכבי לפני הקרב על ירושלים. הנאום הולך כך. זה קטע דווקא שם ביוטיוב, זה מצאתי בכתובים, מה שנקרא. יש רק את הקטע שנלחם בשדות, נלחם ב... הנאום הוא כזה. התעזרו והיו לבני חיל, וילחמו על נפש עמנו, על ערי אלוהינו ועל בית מקדשנו. וכאשר ירצה האדון בשמיים, זה ניסוח, כאשר ירצה אלוקים בשמיים, כן יעשה. וזה אחרי הנאום הזה, הפרלמנט הבריטי הצביע לצאת למלחמה נגד גרמניה. אז לא בדקתי מתי זה היה, אני לא אתפלא אם זה היה באזור חודש כסלו. זה הימים הללו. מה זה? כן, כן. אולי. זה הימים הללו. לפנינו שעת מבחן. יש כאלה שעכשיו מדברים שזו תהיה המלחמה האחרונה. אלו מנסים לחדש את השיר מאחר מלחמת יום כיפור. אני מבטיח לך. אז אני פה, הנה מול המצלמה, אני מבטיח. זה לא הולכת להיות המלחמה האחרונה. אבל אפשר להבטיח דבר אחר. עם ישראל ינצח. עם ישראל ינצח. האור ינצח את החושך. זה מה שקורה בחודש כסלו. סומך השם לכל הנופלים. אנחנו מבכים את מתינו. שוב, אני יוצא לי ב-51 ימים, כמה זמן עבר? 50 יום. 50 יום הללו, נניח כמו רבים פה, ביקרנו, ניחמנו, השתתפנו בלוויות שבכמות אני חושב שלא הייתה אף פעם ב-50 ימים. גיבורים, פשוט ימי המכבים מול העיניים שלנו, מה שמתרחש בימים הללו. היה לי איזו שיחה עם, עכשיו היה חודש ארגון של בני עקיבא, שיחה חודש ארגון, היה שיחה עם הקומונריות של בני עקיבא, אמרתי להם, כל מערכי הפעולות שהיו לנו על גבורה, לחיית חגוקה, יודעים, מכבים, יוני נתניהו, צריך, מה שנקרא, להפסן ולבנות עכשיו מערכים למאה השנים הקרובות. יש לנו מהחמישים ימים עלינו. גבורות שלא נתפסות, כולם כבר שמענו, חלק עוד נשמע. אנשים, גיבורים וגיבורות, שבלמו בגופם את האסון הזה, שהיה יכול להיות פי כמה וכמה בעם ישראל. נלחמים כמו אריות. ושוב, אנחנו לא מתמודדים מול הצבא הגרמני שמלחמת העולם השנייה. מתמודדים מול ארגוני טרור, פחדנים, רוצחים. חוברתי, השבת, הייתי... דברתי עם כמה קצינים, אמרו לי, שאלתם תהי לי איך רמת החיילות של החמאס. אמרו, בכל מקום שיש מגע, היה להם את ההפתעה שהם תפחו את הקיבוצים, את הנשים והילדים. ברגע שצהל נמצא איתם במגע, אומר, אין קרב שלא מסתיים בניצחון מוחץ. או חיילים. הרשע גם לא נלחם, רק יודע באפלה לתקוף. אין פה שאלה מי ינצח. השאלה פה זה רק מה יהיה המחיר. המחיר כבר עכשיו הוא כבד מנסו. מתפללים שיהיה כמה שפחות. אבל בדיוק כמו ימי החשמונאים, בחודש כסלב שלפני 2000 שנה, שעד היום אנחנו לומדים ומציינים את הימים הללו, ככה גם עוד 1000 שנים יספרו את סיפור המכבים, את סיפור של חודש כסלב, חודש חשוון, של תשעים פי דלת. עוד 50 שנה. מי שיהיה פה עוד 50 שנה. הנערים והנערות שלנו. אנחנו לא יודעים, חלקנו לא בטוח שנהיה כאן. אבל הילדים שלנו, הנכדים שלנו, הם יהיו סבים וסבתות עוד 50 שנה. ושם ישאלו אותם הנכדים שלהם. ספרו לנו, איך היה בזמן מלחמת שמחת תורה, תשעים פידה, אני לא יודע איך יקראו לזה, זאת אומרת, חרבות ברזל לא יתפוס, זה לא קיץ', שנקרא לא קצ'י. משיב הרוח, מלחמת אין יותר מחבלים, הרבה אפשרויות. מה זה? רעים. רעים, זה השבט החדש של בני עקיבא, או רעים, אולי, באמת רעים. ומה שהם יספרו, הנכדים שלנו, זה את הדבר הבא. אנחנו, ככה הם יספרו, היינו בשמחת תורה ובכנסת או בבית, ושמענו אזעקות. חלקם יספרו, אני גר בסדרות, שם יספרו שהם שמעו יריות מחוץ לבית. ובהתחלה הם יגידו, כולם יגידו, לא הבנו מה קרה. אבל פתאום גייסו את אבא שלי בכנסת, ואת אחי. ועדיין חשבנו שזה פיגוע, סבב, ולאט לאט התחילו להגיע שמות שקרה משהו היום ונורא בדרום. ועדיין לא האמנו שזה יכול להתרחש. ואז במוצאי שמחת תורה פתחנו חדשות, והתברר לנו גודל הזוועה וגודל הנפילה וגודל האסון. בהתחלה ככה נספרו, חשבנו שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלנו. ויש פה נפילה שעם ישראל חלילה לא יכול לקום ממנה. ואז מה שהם יספרו, קראנו את הפסוק, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. נזכרנו שאנחנו נמצאים בתוך אור שמאיר לנו בחושך. כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. וידענו גם בשעות האפלה שעם ישראל ינצח. זה יהיה חודש כסלו של תשפ"ד. וכמו שאמרתי בהתחלה, דמויות כמו הרב מרדכי זכר צדיק לברכה, הן נלחמות בשמיים. יש דבר כזה, זה מופיע בספרים הקדושים. שהנשמות שהסתלקו בעם ישראל, הקדושות, הטהורות, הן ממשיכות להילחם בשביל עם ישראל בשמיים. והם, ואנחנו, נקשים את החלום הגדול. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. נחלים, בסדר? זה הרעיון של החלום. לחלום ולהחלים. כל הפצעים, כל הדמעות, כל הכאבים וכל החשיכה, הם ילכו ויסתלקו. והאור בעזרת השם ילך ויפציע. בימים ההם, בזמן הזה, שיהיה לכולנו שבוע טוב, חודש טוב.